בירה היא משקה מאוד מאוד מגוון ועשיר. מנעד הטעמים הוא רחב מאוד, ואפשרויות השילוב של הבירה עם אוכל רק מתבקשות. אז החגים בפתח, בואו תנסו להעלות את הבירה לשולחן החג, ואנחנו, מהצד שלנו, נעלה לפייסבוק כמה רעיונות למתכונים לבישול עם בירה. אז שתהיה לכם שנה טובה וחגים שמחים. בירוויו, פודקאסט הבירה של גלית וגדי.
שלום לכם ושוב אתם איתנו בפודקאסט בירוויו, דברים שרואים דרך כוס הבירה, פודקאסט הבירה הישראלי הראשון. מה קורה גדי, מה שלומך?
שלומי בסדר גמור, ואני רוצה לספר על איזושהי חוויה שהייתה לי בסוף שבוע האחרון.
אוקיי.
כן, הוזמנתי להרצות על בירה במסגרת פרויקט חברתי של מתנס מקומי בפריפריה, שהחליט לקרב בין כל הדיירים באחד מהמגדלים שבנו שם, בניין של 54 דיירים, החליט לתת להם תקציב כדי לעשות איזשהו ערב גיבוש. ואם כבר הולכים על ערב גיבוש, כמובן, ילכו על בירה, והזמינו
אותי. לא על האש, משהו?
גם על האש היה, ליד היה על האש. והזמינו אותי לתת הרצאה על בירה, וזה היה, מה זה כיף לראות את זה? כי זה כל אנשים, זה לא רק חובבי בירה, זה אנשים מכל הסוגים. היו שם דתיים, והיו שם חילוניים, והיו שם צעירים ויותר מבוגרים, ופשוט כל הבניין ירד לדירת הגן של אחד הדיירים, ופתחו שם המנגל, ופתחנו את הבירות.
מדהים.
היה מדהים, ואפילו סגן ראש העיר הגיע לשמוע על הבירות. היה ממש ממש נחמד.
איך אנשים הגיבו, התעניינו, שאלו שאלות?
זה היה מדהים, כי מצד אחד היה שם מישהו שעבד פעם במבשלת בירה, וידע לשאול את השאלות המאוד מקצועיות, מבשלת בירה גדולה. ומצד שני היו שם חבר'ה שלא כל כך מבינים בבירות, ורק יודעים לשתות את מה שיש להם בסופרמרקט. ומצד שלישי היו שם חבר'ה חרדים שהתחילו לשאול אותי שאלות, והתפלפלנו הנושא של כשרות בבירה, ובאמת עלו שם דברים
סוגיות.
סוגיות מאוד מאוד מעניינות, כן. בנושא הזה, והם התלהבו מהבירות, וכמובן חלק מהבירות הם לא אהבו, כל אחד לפי הטעם שלו, אבל באמת, האווירה הייתה כיפית, היו שאלות, רצו להתעניין, ראית שאנשים רוצים לדעת, וזה היה ממש נחמד לראות את כל החבר'ה מהבניין ככה, מכירים אחד את השני, רגע, אתה מקומה 10, אתה מדירה 50 ומשהו. זה היה ממש נחמד לראות את זה.
אפשר להגיד את זה על הבניין שלנו.
כן, ואולי בעתיד. ובאמת, כל הכבוד, כל הכבוד למועצה המקומית, לא למועצה המקומית, לעירייה ולמתנס המקומי, שהחליטו להרים את הכפפה, ווואלה, והבינו שבירה מקרבת בין אנשים.
זה באמת כל הכבוד, זה מאוד תלוי במי ש... מנהל את הפרויקטים האלה, מי שדוחף, אם הוא ראש פתוח, מכיר את התחום, אז הוא באמת פתוח לכל מיני רעיונות, פחות, לא יודעת אם נגיד קונבנציונליים, אבל אתה יודע שאתה פחות מצפה. זה נחמד. אנחנו רואים את זה הרבה עם ועדי עובדים, למשל.
נכון, אם מנהל הרווחה אוהב בירה, אז תהיה בירה. אם הוא לא אוהב בירה,
אז לא יעזור לך מה תגיד, לא תהיה בירה. טוב. יפה, זה ממש נחמד. עלי גם הייתה חוויה מאוד נחמדה. השבוע, מה שמוביל לפרק שלנו היום, השבוע ישבנו עם חברים לשתות בירה, ואחד החבר'ה שאל אותי, תגידי גלית, מה את מעדיפה? את מעדיפה שפטן, או שאת מעדיפה לובנבראו?
לובנברוי.
נו, ידעתי שאתה תעיר לי. אין, לא יצא, לא יגיד. לובנבראו, זהו, נקודה.
לובנברוי.
איזה נודניק. בקיצור, אתה יודע, אני חשבתי אם לספר את הסיפור הזה, כי ידעתי שאתה תאיר לי
על... מה לעשות? סדר חייב להיות.
אוקיי. טוב, בקיצור, אז הוא שאל אותי את השאלה הזאת, ואמרתי לעצמי, וואו, קודם כל, זה יפה שהוא שואל, הוא שואל על שני מותגי בירה, שהם בעצם אותו סגנון.
כן, הוא לא שאל אותך על סיירן ושפטן.
הוא שאל אותי על שפטן, ועל לובן ימשיך כבודו.
לובן ברוי.
בדיוק. ואמרתי, וואלה, סחטן עליו. אבל אז זה עשה לי כזה איזושהי מחשבה, ואמרתי לך, בוא נעשה פרק שמדבר על הסגנונות האלה, הממש דומים האלה, על האלס, פילס, פילסנר, זה קצת מרגיש לי כמו נח, נחמן, מאומן.
אבל... כן, זה כל הסגנונות האלה שכשעולים אנשים, מה זה לגר, אז הם אומרים, זה בירה בירה, ואל זה בירה קהה. אלה הסגנונות שאשמים בזה.
אז זה בירה בהירה, אז זה בירה בלי טעם, אז זה בירה בלי אלכוהול, כל האסוציאציות כשאנחנו מדברים על הסגנונות בירה האלה. וכן אני חושבת שחשוב שנקדיש לזה פרק, כי גם אנחנו מדברים על סגנונות בירה שהם מאוד 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 מיוחדים, מאוד מסורתיים, מאוד שורשיים, שבעצם עליהם נבנתה לדעתי כל תרבות הבירה שאנחנו חווים היום, על הסגנונות האלה בבסיס, גם בגלל שהם מגיעים ממדינות בירה מסורתיות, אוקיי? ואנחנו היום נתייחס בפרק הזה למדינות בירה מסורתיות, כי אחרת אנחנו לא נצא מזה
ברור,
בחיים.
ברור, כי הסגנונות האלה, נחמן מאומן שלך, אלה הסגנונות שבעצם יצרו את 90% מהבירות בעולם.
בדיוק.
ואם אנחנו נתייחס, ו90% הבירות לעולם בעולם שנבנו על הסגנונות האלה, אנשים כבר לא עניין אותם סגנון, זאת אומרת, זה לא שהם עשו בירה, בואו נעשה את הסגנון הזה ולא את הסגנון האחר.
בדיוק, אני לא רוצה לדבר עכשיו על כל מיני פרשנויות, אני רוצה לדבר על
הקור,
על הבדיוק, על הבייס. על הבסיס, בדיוק. והמדינות בירה המסורתיות, זה בעצם גרמניה, שיש לנו את בוואריה, אוסטריה, יש לנו את בלגיה, יש לנו את אנגליה, שזה סקוטלנד, אירלנד, יש לנו את ארצות הברית, ויש לנו את צ'כיה, כמובן. את בוהמיה.
כן, ושוב, זה מזכיר לי, כשלפני הרבה שנים עשיתי איזשהו טיול בירה עם מישהו שלימים נהיה ברומאסטר, התחלנו אותו בבלגיה ועברנו לגרמניה. אז בבלגיה הוא מבסוט מהבירות, מהמגוון, מהאלים החלשים, החזקים, עם הפירות, עם החמוצות, עם האלכוהול הגבוה, הכהות, הבירות, כל הלונה פארק הזה של הטעמים. וכשעברנו לגרמניה, הוא אומר, בואי, אני מתבאס, כל הבירות פה אותו דבר. ואז אמרת, תשמע, זה לא נכון, פה זה הקטע. הניואנסים הקטנים בין הסגנונות האלה, הם אלה שמאתגרים את החך, והם אלה ש... גורמים לך להיות תואם טוב. בירה שיש לה טעמים, אז אם זה בירה עם קשות או בירה עם פירות, מה הבעיה להבין מה ההבדל? אבל כשאת מקבלת את הלגרים הבהירים האלה, ואז בניואנסים הקטנים להתחיל להבין מה קורה, זה הקטע.
וכשאתה לומד להבחין בניואנסים הקטנים, אתה מבין שהם לא קטנים בכלל.
בדיוק.
הם לא קטנים בכלל, הם מאוד מאוד גדולים. אני גם אזכיר לך שבאחת הפעמים שנסענו, קפצנו מפסטיבל לפסטיבל, היינו בפסטיבל בירות בבריסל, ואני חושבת שכולנו יודעים שאם אנחנו מדברים על פסטיבל בירות בבריסל, אז אנחנו מדברים על בירות בלגיות, שהן עוצמתיות, אלכוהול, תבלינים, ירקות, פירות ומה לא. ואחרי ששתינו שם ומאוד נהננו, קפצנו לפסטיבל בירה בקלן, ממש באותו יום. וברגע שהגענו לשם, אז כאילו הרגשנו, ואתה במיוחד, שוואלה, הגעתי הביתה.
לא, אני צוחק, כי אתם לא הפסקתם לצחוק על איך שעלינו מהחנייה וראיתי את הבירה. רצתי לאיזה לגר בהיר כזה, לקחתי כוס של חצי ליטר וגמרתי אותה בשנייה, וחיוך של איזה, לא יודע מה, מרוח לפנים, או, סוף סוף בירה.
כן, כי זה ממש נראה ככה, כאילו הגעת הביתה, אבל זה לא שלא נהנית בבלגיה, מהבירות הבלגיה.
לגמרי, לגמרי נהניתי, okay. ובאמת, זה לא שזה בא על חשבון ההוא, אבל הקטע הזה של פתאום לשתות את לשחרר, מה שנקרא, אתם לא מפסיקים לצחוק עליי, על הפרצוף הזה.
אז בעצם מה שאנחנו נעשה היום, אנחנו ננסה קצת להעלות את
להעלות את קרננה
של של הבירות האלה, שבדרך כלל, לא נעים להגיד, אבל בדרך כלל די מזלזלים בהם.
לגמרי, וזה מאוד מרגיז אותי שמזלזלים בהם.
נכון, די מזלזלים בהם, אבל חשוב לי שבפרק הזה ננסה להעלות את קרנן, אבל ונעשה את זה על ידי זה שגם ננסה באמת לשים בהם סימנים ולראות האם יש הבדלים, יכול להיות שאין הבדלים, אולי אין הבדלים. אז בוא ננסה היום לבדוק מה ההבדל בין הלס, פילס ופילסנר. תוך כדי זה שננסה להבין את ההבדלים ביניהם, אנחנו נדבר גם, אין ברירה, אין מנוס, אנחנו גם נדבר, חייבים לדבר על הקצוות, אנחנו נדבר על הלייט ביר.
נדבר על האינטרנשיונל לאגר, מה שקורה.
ועל האקספורט, באמת, על האקספורט וקצת על המרצן. אנחנו גם נזכיר אותם, כדי באמת לנסות להקיף ולהבין את התמונה הכוללת. מה שאנחנו רוצים זה בסופו של דבר, שאם תהיה לכם טעימה עיוורת של, של הבירות, של הסגנונות האלה, תדעו, ככה, מערכה וטעימה, תדעו, לפחות שיש הבדלים. אוקיי, אל תזהו, אבל לפחות תדעו שיש
הבדלים. שתבינו שיש לכם כמה סגנונות שונים בדבר הזה.
כן, אז אנחנו רוצים לעשות סדר, אז בבקשה לך להיסטוריה.
יש, היסטוריה. אז כדי להבין את הנושא הזה של הלאגר הבאיר, אנחנו צריכים להבין מה היה לפני זה. לפני זה היה לאגר כהה. שיטות העבודה של הלטת, ודיברנו על זה, שיטות הייבוש, היו על אש פתוחה, על אש גלויה, לא על אש עקיפה, הלטת נשרף, כל הסיפורים האלה שדיברנו עליהם כבר. ואנחנו מגיעים ל-1842, העיר פילזן בצ'כיה, ששם מסיבות כאלה ואחרות, הם החליטו להתחיל את הכל מחדש, לעשות ממשלה חדשה. הביאו ברומאסטר מגרמניה, הביאו ציוד מאנגליה, הביאו לטת וקשות מצ'כיה, מבוהמיה, וכל הדברים האלה ביחד, יחד עם המים המקומיים שהיו להם בפילזן, וואלה, הצליחו להוציא בירה בהירה, נקייה, טעימה, בפעם הראשונה בהיסטוריה. להלן תיקרא, פילזנר צ'כי. וזה קרה ב-1842, כשבעולם עוד לא היה הסגנון הזה.
כמובן, אבל אז השמועה פשטה.
אבל אז השמועה פשטה, ווואלה, התחילו לייצא את הבירה, והיא קיבלה הרבה אוהדים.
התגובות היו טובות, חיוביות, אנשים התחילו לשתות, אנשים התחילו לחפש את הבירה הזאת.
ואז זה קרה במקום אחד מעניין, במינכן. עכשיו, מה מיוחד כל כך במינכן מכל שאר העולם? מבשלי הבירה במינכן הם מאוד מאוד פטריוטים. ובמינכן הם היו מבשלים את הדונקל המינכנאי, הבירה הקהה של מינכן. ופתאום, רגע, מה זאת אומרת? הבירה שלנו לא מספיק טובה?
מה זה החוצפה הזאת?
מה זה החוצפה הזאת? כן, מה זה? חבר'ה, במינכן שותים איזה בירה שמגיעה שם מהמזרח מאיפשהו?
מי אלה בכלל עכשיו עם
הבירה? מאיפה צד, מאיזה מחילה הם יצאו עם הבירה שלהם? ובאמת הם ישבו, 1890, ישבו והתחילו לחשוב האם זה איזושהי אפיזודה חולפת, או שזה משהו מאוד מאוד שצריך להסתכל עליו, ורגע, שזה צריך לשנות לנו את החשיבה, ואנחנו צריכים לעשות משהו חדש.
זאת אומרת, היו שתי אסכולות. אסכולה שבאה ואמרה, עזבו אתכם משטויות, שום דבר לא מנצח את המסורת, אנחנו לא צריכים להתרגש, אנחנו נמשיך במה שאנחנו עושים. והייתה את האסכולה שבאה ואמרה, חבר'ה,
יש פה משהו.
יש פה משהו, תחשבו טוב, 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 נראה לנו שאנחנו צריכים לתת פייט.
אוקיי, ומי שהיה באסכולה הזאת, היו הבעלים של ממשלת שפטן ממינכן. והם אמרו, יאללה, אנחנו הולכים לנסות את זה. הם לקחו בירה שבישלו 20 שנה לפני זה כבר, ב-1872, באזור קצת יותר מערבי של גרמניה.
לא בירה שהייתה 22 שנה.
לא, לא. בירה שהתחילו לבשל אותה 22 שנה לפני, בסגנון של הפילזנר הצ'כי, מבשלה קטנה, לא כל כך מוכרת, נקראת רדברגר, והיא הייתה זאת ש... התחילה לבשל באמת את הבירה. בירה, כנראה שם היה להם פחות עניינים של אגו, כמו שהיה לחבר'ה ממינכן, הבוורים האלה. ומי שמכיר את הבוורים יודע שהם מאוד מאוד פטריוטים. בקיצור...
מספיק לראות את הבגדים שלהם בכל האירועים, להבין שהם פטריוטים.
בקיצור, 1893 התחילו לייצר את הבירה, 1895 אני חושב, כעבור שנתיים, וואלה, הצליחו. עכשיו הם צריכים להוציא אותה לשוק, לראות עם אנשים, מה אנשים אומרים עליה. הייתה להם בעיה, מה, יפה דיחה, נוציא אותה למינכן, אנשים לא יאהבו אותה, יגידו, מה זה הדבר הזה? מי זאת הממשלה? הלך עלינו. אז הם לקחו איזה עיירה קטנה בצפון גרמניה, שנקראת המבורג, נוציא את זה שם, נראה מה אנשים יגידו. היה והיא לא תצליח, זה כל כך רחוק ממינכן, אף אחד לא ישמע על זה.
הם גם עשו משהו לא מחייב כזה, הם שמו אותה בבקבוקים,
עשו איזה משהו ניסיוני. זלזלו, עשו משהו ניסיוני. קיצור, תפסה חזק מאוד בהמבורג, ואמרו, אוקיי, אם זה תפס בהמבורג, זה גם יתפוס במינכן, אבל עדיין, הם אמרו, בואו נוציא אותה רק בבקבוקים, לא נוציא אותה בחביות, לא נביא אותה לבתי הבירה, כדי לא להרוס את השם, ווואלה, זה הצליח. זה הצליח הרבה מעבר למה שהם חשבו, והיום זה אחד הסגנונות הכי הכי נשתים, הדונקל הוא זז הצידה, והסגנון הזה שנקרא הלס, הלס בגרמנית זה בהיר, ההלס לאגר הזה, זה הסגנון ששותים אותו, אני חושב, אולי כמו בירת חיטה, אם לא יותר,
נכון.
בבווריה.
אני אעשה כוכבית קטנה, ואנחנו אחר כך נזכיר ככה בקטנה את העניין של המיוניק הלס, שיש לו איזה שהם מאפיינים טיפה שונים מההלס הכללי. אבל כל הסיפור שאתה מספר עכשיו, גורם לי לחשוב על מה שקורה היום בעולם הבירה. הקטע הזה של משהו שמתחיל להתפתח ומפשלות שומעות, רגע, אני גם צריכה להיכנס לזה, אני לא צריכה להיכנס על זה, אני צריכה לתת פייט, לא לתת פייט, זה מזכיר לי את ה... כאילו, אם אני מנסה להגביל את זה, אז זה כאילו נראה לי שזה מתאים לכל העניין, למשל, של ה-IPA. שכל העניין של ה-IPA, הגל הזה של ה-IPA התחיל לשטוף, לא כל המפשלות קפצו ונכנסו, קפצו ראש לתוך הסגנון הזה. והיום אין מפשלה, אין מבשלה שלא מחזיקה לפחות ברז, בקבוק, כאילו תווית אחת של IPA כלשהו.
ואם זה לא IPA, אז זה משהו, אם לא קוראים לו IPA, אבל איזשהו משהו קשוטי.
בדיוק, איזה לאגר קשוטי או משהו כזה. והמפשלות הגדולות, אתה רואה שהן כאילו עדיין חוששות. אז או שהן קוראות לזה לאגר קשוטי, או שהן עושות איזה שיתוף פעולה עם מפשלת קראפט. זה לא שאנחנו עכשיו עושים IPA, מבשלים IPA.
אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו חלק גדולים.
לא, אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו פשוט עושים שיתוף פעולה עם איזה מפשלת קראפט שעושה דברים משוגעים, וזה יכול להיות נורא נחמד. אנחנו מראים לכם שאנחנו יכולים גם, אוקיי? אבל זה לא, זה השיתוף פעולה. ויש את המפשלות שבאמת קפצו ראש, וחבל על הזמן. כאילו, התפרעו לגמרי.
יש להם אומץ לעשות את זה.
יש להם אומץ. יש את אלה שהלכו על ה-IPA המסורתי, אנגלי, זה, אבל יש את אלה באמת שקפצו ראש לתוך העניין הזה. מה שגורם לי לחשוב, אם אנחנו עוד מעט נראה את הבגל הזה של הבירות החמוצות, אם אנחנו נראה את המפשרות המסחריות מעיזות לעשות את זה.
בואי, כמה זמן אנחנו פה מתסכסים עם הדברים האלה, עם ה-IPA 30 שנה, 40 שנה, 50 שנה, עם החמוצות, הגל החדש, כלום. בואי, הסיפור של האלס זה מלפני 150 שנה. זאת אומרת, בואי, יש לנו קצת זמן בשביל לראות אם באמת יצא מזה משהו.
מזל שהכל מוקלט.
כן, מזל, נשמור את זה טוב טוב.
הארכיון זוכר.
הארכיון זוכר, כן. אז בואו נמשיך טיפה. היינו במינכן, היינו בשפטן, תפס מאוד חזק במינכן, ואז מהר מאוד זה תפס כמו אש בשדה קוצים בכל העולם. ואז כל מקום, אנחנו מתקדמים כמובן עם השנים, ואז כל מקום ומקום, הלך ועשה את האינטרפטציות שלו. כשזה הגיע לארצות הברית, אז הם השתמשו בחומרי הגלם שהיו להם שם, אורז וטירס, והכניסו את זה לבירה. כשזה הגיע לא יודע מה, למקסיקו, אז הם גם עשו עם טירס, עשו את הקורונה. בכל מקום היה את הניואנס הקטן, אבל בסופו של דבר, הבסיס לכל הבירות האלה, לכל מה שנקרא היום אינטרנשיונל לאגר, זה בעצם הפילסנר או ההלס שהיו בהתחלה, או
הבסיס.
אלה היו הבסיס, ואז התחילו להשתנות. בשביל זה אני גם לא רוצה להיכנס לדברים המודרניים יותר.
לא, אנחנו לא ניכנס לזה, כי אנחנו צריכים, כמו שאמרתי, לתת סימנים במסורתי, באבני היסוד של העולם הזה.
ופה אנחנו צריכים את השמרנות איתנו, כי ברגע שאין שמרנות, אז הגבולות נפרצים.
נפרצים, בדיוק. עכשיו, כשאנחנו באים בעצם לאפיין סגנון, ובמיוחד שאנחנו רוצים לעשות השוואה, אז יש לנו כמה פרמטרים שאנחנו צריכים להתייחס אליהם. פרמטר ראשון זה כל העניין של צפיפות הסוכר בבירה, צפיפות התחלתית, סופית, כל העניין של הפלטו. אנחנו לא נתייחס לזה עכשיו, כי זה יותר אלמנטים שקשורים לבישול בירה, פחות לשוטי הבירה. אם כי
זה בסופו של דבר משפיע על הבירה, זאת אומרת, אם אני אומר שהסוכר השאריתי בבירה הוא ברמה גבוהה, אז אני יודע שהבירה לא יבשה, שהבירה היא יותר מתקתקה. אם אני אומר שהסוכר השאריתי הוא ברמה נמוכה, אז אומר שהבירה יבשה.
נכון, אבל זה נכון מה שאתה אומר? יש לנו את הנתון הזה על כל בירה ובירה?
אין לנו לגמרי את הנתון, אבל אני יודע את זה בתור נתון של סגנון. זאת אומרת, בשביל זה אני אומר, אני צריך את הדברים השמרנים שעובדים לפי סגנון. שעברו מאסטר בא ואומר, הסגנון הזה, הסוכר השאריתי, הרמה שלו היא כזאת וכזאת, לשם אני אכוון.
כי המטרה שלנו בעצם לדעת, האם תהיה לנו בירה שהיא יותר יבשה או יותר מתקתקה.
בדיוק.
אוקיי? עכשיו, הפרמטר הנוסף שאנחנו נתייחס אליו, זה עניין של הצבע. אנחנו יודעים שבסגנונות האלה של הלאגר הבהיר, הצבע נע בין קש, ממש צהוב קש, אפילו די קרוב כבר לא לבן, אבל ממש צהוב קש, בהיר, 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 עד
זהוב.
זהוב, ממש צבע זהב. אוקיי? אפילו לפעמים עם נגיעות טיפה, טיפה, טיפה קטמטמות. אוקיי? זאת אומרת, זה מנעד הצבע. אז זה מאוד חשוב לדעת, גם בהשוואה בין הסגנונות, איפה אנחנו נמצאים בתוך הטווח הזה של הצבע. יש את עניין ה-IBU, שזה המרירות של הבירה. גם כאן יש לנו טווח של רמת מרירות.
ופה אני שנייה רוצה להיכנס ולהגיד למה חשוב לי לדעת את הנושא של הסוכר השאריתי. כי מרירות, בסופו של דבר, נכון, יש לי את המדד שנקרא IBU, שאומר לי מה רמת המרירות בבירה, אבל בסוף אני לא שותה IBUs. אני שותה בירה.
נכון.
ואני שותה בעצם את היחס שבין המתיקות של הבירה או היובש שלה לרמת המרירות, שהם נכון. אלה בעצם שמאזנים אחד את השני. אז אם אני יודע שהבירה יבשה יותר, אז אני יודע שהמרירות, למרות שב-IBU יכולה להיות יותר נמוכה, היא תתאם לי יותר גבוהה.
האפקט שלה של בדיוק. מרירות יותר
זה גבוהה. זה מה ש... ואם נכון. אנחנו שוב ניכנס שנייה לעניין מקצועי, הרבה פעמים נותנים את היחס בין ה-IBU לגרביטי, בין IBU לפלטו. זאת אומרת, בין IBU לרמת הסוכר במדדים מתמטיים, ולפי זה המבשל המומחה, או הבן אדם המקצועי, יודע להבין מה המרירות שיכול להיות והוא יתפוס בלשון.
נכון. אבל כשאתה בא לשתות את הבירה, אין לך את הנתונים האלה.
יש לי את הלשון שאומרת לי, מריר לא מריר.
בדיוק, בדיוק. זה מה שיש לך, ואת חוויית השתייה שלך. יש לך בעצם את חוויית השתייה. והנתון הנוסף שאנחנו מסתכלים עליו זה האלכוהול, אחוז האלכוהול.
ברור.
לא, זה כן. עוד נתון שאנחנו בהשוואה של בין הסגנונות האלה. בוא נסכם שהנתונים שאנחנו נתייחס אליהם זה הצבע, רמת המרירות, רמת האלכוהול. אולי פה ושם אנחנו נתייחס לעניין של הצפיפות, של הצפיפות סוכר.
בוא נדבר על יבש לא יבש, וזהו.
בדיוק, נדבר יבש לא יבש, וכמובן שיש את עניין השמרים, אבל פה אין לנו מה להגיד, כי הכל, אנחנו מדברים על שמרי לאגר.
לגמרי.
אנחנו לא נכנסים עכשיו לאיזה סוג של משהו סוג, אלא שמרי לאגר, ציסה, מה שבעגה היותר...
מפונפנת.
זה ציסה תחתית.
או ציסה קרה, או איך שתקראו לזה.
אוקיי, אז עכשיו נשאלת השאלה, עם איזה סגנון אנחנו מתחילים? האם אנחנו הולכים לפי סדר כרונולוגי של התפתחות הסגנון, או שאנחנו הולכים לפי רמת הפרמטרים, זאת אומרת, הנתונים היבשים?
המוח שלי והגישה שלי אומרת, בוא נלך לכרונולוגית. למה? כי אז אני יכול להגיד, אוקיי, עשו בירה אחת, ואז ממנה יצא משהו אחר שהיה שונה ממנה בככה וככה, ואז יצא משהו השלושי שהיה שונה ככה וככה.
אוקיי, אז אני כמובן חושבת איך יכול להיות שנחשוב אותו דבר.
נשים מנוג הגברים ממאדים.
אז אני חושבת אחרת. אני חושבת שצריך להתחיל במדרג, זאת אומרת, מהבירה שנמצאת בנתונים הכי נמוך, ועד הבירה הכי נמוך אני מתכוונת ברמת המרירות, אלכוהול, צבע וכו'. ועד הבירה שמגיעה לאחוזים, לנתונים הגבוהים יותר.
יאללה, בוא ננסה.
אז מה אנחנו בוחרים?
בוא ננסה, אני מוכן לזרום איתך. קשה לי, אבל אני אזרום איתך. יאללה.
משחרר?
משחרר.
תזכור.
משחרר.
משתדל. אתה לא עושה באמצע, אבל בריחות.
משתדל.
טוב.
מבטיח.
אוקיי. אז אם אנחנו הולכים באמת לפי רמת הנתונים, לפי הציונים, אז אני מציעה שאנחנו נתחיל בלייט ביר.
לייכט ביר. עוד פעם. לובנברוי. לייכט ביר.
אין.
לא יעזור.
פשוט אין.
קרציה. אוקיי, לייט ביר.
אז יאללה, קצת רצינות. מה יש לך להגיד על הלייט ביר?
מה יש לי להגיד על הלייט ביר? כשמה קני, קלה. וזה הרעיון של הבירה. לא מנסה להיות פה משהו עם טעמים מיוחדים, לא מנסה להיות משהו שתזכרי לעולמי עולמים, לא משהו שתרוצי אחרי הבקבוק ותנסי לקנות אותו באיזה חנות.
כל מטרת הבירה זה שאנשים ישתו ממנה וישתו ממנה
לרוויה.
בכמות ולרוויה.
בדיוק.
היא בפרמטרים, הכל נמוך. זאת אומרת, היא לא מרה מדי, היא לא מתוקה מדי, היא בצבע, צבע קש.
יש כזה שיר של הפוגי, אני חושב, או... לא מתוקה מדי, לא נה 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 נה. משהו כזה, טוב, נו, עזבוי. אמרנו רצינות. בקיצור.
וגם באלכוהול, היא עם אחוזי אלכוהול יחסית נמוכים.
3.8. בוא נגיד.
עד. 3.8.
אני מסתכל על מה שיש לנו בארץ. נשר, הנשר הלבנה, יכול להיות דוגמה טובה לסגנון הזה.
כן. אבל צריך לראות, בדיוק, אמרנו, לא רמת מרירות גבוהה, לא מתוקה, מלטיות גבוהה מדי, לא אלכוהול גבוה מדי, הכל
רגוע.
מינורי, הכל רגוע. זו בירה מאוד צנועה, אבל זו בירה שאם אתם רוצים לשתות כמויות, זאת הבירה.
והיא מאוד 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 נפוצה בצ'כיה.
כן.
זאת הסיבה שהם שותים 167 ליטר לנפש.
זה לא חוכמה.
לא חוכמה, כן.
הם מרמים.
הלוואי עלינו לרמות ככה.
אוקיי, אז ברגע שלקחנו את הנקודת פתיחה שלנו, אני הייתי ממשיכה מפה להלס.
אוקיי, את לגמרי קוראת אותי עם הקטע הזה שלא ללכת כרונולוגית.
איך אתה מתאפק? אני רואה אותך.
קשה לי, קשה לי.
רואה אותך ככה, חורק שיניים.
קשה לי, אבל הבטחתי. הבטחתי, יאללה, אני מקיים. הלס.
כשנגיע לנקודה שממנה אתה רצית לפתוח, אז אנחנו נעשה גונג, בסדר? אז הלס, בוא נדבר רגע על ההלס.
הלס היא מה שנקרא מלט פורוורד. מה שאנחנו תואמים זה תלטת, פחות את הקשות, למרות שבסיומת יש לה איזושהי קשותיות, אבל היא מאוד מעודנת. בירה מוגזת, צבע קצת יותר כהה מהלייכטביר, צבע, הייתי אומר, צהוב עד כן. זהוב. בירה מאוד שתייתית, מאוד קל לשתות אותה, מיועדת לשתייה. הסיומת שלה טיפה מתקתקה, הגוף שלה יותר חזק מהלייכטביר.
יותר מורגש.
יותר מורגש. אבל עדיין זה לא משהו, זה לא איזה דופלבוק כזה שהורג אותנו.
לא, ממש לא. אנחנו מדברים על אחוזי אלכוהול של 4.8 עד 5.5, פלוס מינוס כזה, זה הטווח של האלכוהול. אנחנו, רמת המרירות פה היא קצת יותר גבוהה כמובן מהלייט ביר, וכמו שאמרת, הצבע הוא קש לצהוב. אוקיי, שאנחנו כבר נוטים יותר לכיוון הצהוב, ו... מה שאני כן רוצה להגיד על הבירה הזאת, זה כשאתה מסתכל עליה, היא כאילו זוהרת.
כן,
זה בירה זוהרת, היא בירה כאילו מנצנצת. אם אתה מרים את הכוס ואתה מסתכל לאור, אתה לא תראה את זה בלייט ביר. בהלס אתה תראה את זה. אתה תראה את הניצנוץ הזה של הצבע הזה של הבירה.
עכשיו, דוגמאות להלסים. שפטן שדיברת עליו, לובנברוי שדיברנו עליו, אוגוסטינר,
אז זה מה שרציתי, נכון, אמרתי שיש כוכבית ליד המיוניק הלס. אני חושבת שמה שהסגנון שהכי מאפיין את המיוניק הלס, זה האוגוסטינר. כשאוגוסטינר, יש להם את הפרופיל שלהם.
כן,
זה משהו מאוד...
כן, זאת אומרת, נכון, כשהאוגוסטינר זה הייחודי של הייחודי.
נכון.
כי הם משתמשים בשרשרת, בזן שמרים מאוד מיוחד, זה נותן לבירה קצת טעמים סולפורים כאלה, טעמים גופרתיים, וזה בעצם הנקודת היכר. יש גם בירות, הם עובדים הרבה עם חביות עץ עדיין, שנותן לבירה גם טעמים מאוד מאוד מעניינים, והם עובדים גם עם לטת מיוחד, לפחות בגרסאות של האוקטובר, שמה שנקרא פלור מלטינג, לטת שאולטת לא בטיין בתא סטנדרטים, אלא לרצפות הנבטה, וכל הדברים האלה, זה בעצם הטעם המאוד ייחודי. זאת אומרת, אני, תתני לי הלסים, תגידי לי שישה הלסים, מי מהם האוגוסטינר? וואלה, מצליח.
אני חושבת שבאמת הראשון שאתה תרים ותגיד, אוקיי, זה אוגוסטינר.
בדיוק.
בואו נסתכל רגע לכיוון ההלס האוסטרי. אמרנו גרמניה, אוסטריה.
אוקיי.
יש פה איזשהו
קיש. אז סיפור קטן. נכנסנו ל... בית בירה, באוסטריה. ואחרי שהיינו בממשלה של סמי קלאוס. אז רצינו הלס. אז אמרנו, אפשר לקבל...
רצינו מים, אתה מתכוון כן. אחרי סמי קלאוס. סתם.
אז אמרנו, אפשר לקבל הלס? אז כזה הסתכלו עליהם מה? אז אמרתי בגרמנית, אולי אני יכול לקבל אין הלס ביטה. עוד פעם, הפרצוף הזה, כאילו, לא הבינו מה אנחנו רוצים. אז אמרתי, אלוהים, מה זה? אנחנו באוסטריה. מעבר לגבול זה גרמנית. מדברים בגרמנית. מה זאת אומרת, הם לא יודעים מה זה הלס? בקיצור, הם קוראים לזה מרצן.
נכון. זאת אומרת, אם אתם מבקשים באוסטריה מרצן, אתם תקבלו הלס.
שבעצם בגרמניה מרצן, זה משהו שיותר דומה לגולדסטאר שלנו בצבע.
זה משהו אחר.
זה משהו אחר לגמרי. הוא יותר, הרבה יותר כהה, הרבה יותר מלטי, הרבה יותר מריר, הרבה יותר עם גוף, הרבה יותר עם נוכחות מאשר ההלס.
אוקיי? אם אתם רגילים לשתות מרצן באוסטריה, ואז תבואו לבקש מרצן בגרמניה, אתם תקבלו בירה אחרת.
ואם תבקשו בהלס באוסטריה, לא תקבלו כלום.
לא תקבלו כלום, כי לא הבינו מה שאתם רוצים. זה כמו שביקשתי שנית בשנית באוסטריה, כשישבנו שם, אחרי הסיפורים האלה, באותו מקום, לא כמה תסבוכות היו לנו במקום הזה, וביקשתי שנית וקיבלתי שניצל.
אוקיי, אז דיברנו על ההלס וגרורותיה, ודרך אגב, אם אנחנו לוקחים הלס ומעלים לו את אחוז האלכוהול כבר לכיוון ה-5.76, אז כבר הוא נקרא אקספורט.
נכון.
הלס.
אז בואו נדבר על האקספורט.
האקספורט, כמו שהלייטביר הוא טון אחד פחות בכל הפרמטרים, ההלס, האקספורט הלס, הוא טון אחד יותר. ושוב, למה קוראים לזה אקספורט? בגלל כל הסיפורים, אתם רוצים לייצא את הבירה, אז היא צריכה להיות יותר מרה, היא צריכה להיות יותר אלכוהולית, היא צריכה להיות יותר עמידה. ולכן קוראים לזה אקספורט.
ראינו את זה בכל הסגנונות בירה, ראינו את זה בסטאוט.
ראינו את זה ב-IPA, ראינו את זה בהרבה מקומות.
כל פעם, וזה נתון כאילו חשוב, כל פעם כשאתם, בירה שהייתה מיועדת לייצוא ולא לצריכה מקומית, יש עלייה בכל הפרמטרים. זאת אומרת שאם אתם מקבלים בירה לאגר, שהיא בהירה, אקספורט, אתם יודעים שהיא צריכה להיות באחוז האלכוהול יותר גבוה, במרירות יותר, מרירות יותר גבוהה, תחושת פה יותר מלאה, מלטי יותר.
אבל עדיין לא כמו הפסט, כמו אוקטובר פסט.
לא.
ששם זה עוד יותר.
נכון.
נעזוב את זה בצד. אז דיברנו על הלייטביר, דיברנו על ההלס סלש מרצן אוסטרי, דיברנו על האקספורט.
דינדון, 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 פילזנר.
פילזנר.
יאללה, מפה רצית להתחיל.
איך הייתי עד עכשיו, בסדר?
היית סבלני.
חזקתי מעמד?
היית סבלני.
פילזנר, אוקיי. אז מה הסיפור של הפילזנר? אם כבר דיברנו על ההלס והכל, הפילזנר היא, שוב, היא יותר כהה, היא כבר צבע זהוב, קש, לא תראו פילזנר צ'כי שהוא בצבע קש, זה יכול לנוע בין צהוב לזהוב. המרירות שלה כמספר יותר, הוא יותר גבוה מהמרירות של ההלס. גם בטעם זה יותר גבוה, כי הבירה עצמה היא יותר עוצמתית. מבחינת הסיומת שלה, היא טיפה יותר מלאה בפה. זאת אומרת, היא יותר קרמית, היא יותר מלאה בפה, ואני חושב שזה גם נובע מהייצור שלה. פילזנר המסורתי מייצרים בשיטה שנקראת דקוקשן, והיא נותנת קצת סוכרים שרופים, ואת ההלס לא מייצרים בדקוקשן, אז היא קצת יותר כלילה, ויותר יותר קל לשתות אותה. אז אמרנו, אז הפילסנר יותר כהה, זהוב, מרירות יחסית גבוהה, סיומת טיפה יותר מתוקה מההלס, כמובן שהרבה יותר מהלייטביר.
אני אגיד שאת הפילסנר מגישים בכוסות גבוהות, קצרות וגבוהות. יש לזה כמה סיבות. אחד, כמובן, להחזיק ראש קצף שיגן על הבירה. בסך הכל, הפילזנר, הבוהמי, זו בירה מאוד רגישה, מאוד עדינה, וצריך ראש קצף שישמש ממש כסמיכה ויגן על הבירה.
ופה שנייה, אני עוצר אותך. מה שאין בבירות הגרמניות, מבחינת שיפוט, וכן מותר שיהיה בצ'כי, זה טיפה טעמים של דיאצטיל ו-DMS, כי טמפרטורות הציסה שלהם שם, הם קצת יותר מאתגרות את השמרים, אז כן מקבלים את הטעמי לוואי הקטנים האלה, אבל ממש ברמה ממש ממש מזרנית.
ולכן בטעימה עיוורת מאוד קל לזהות את הפילזנר הצ'כי. בגלל הטעמים האלה שדיברת, שנובעים...
שבעיקר הדיאצטיל.
בדיוק. אז זו בירה אמרנו מאוד רגישה, וצריך לצרוך אותה מאוד מהר, אז חשוב שיהיה לה ראש קצף גבוה, כדי שבאמת יגן עליה כמו סמיכה, ולכן הכוסות הגבוהות והצרות מאפשרות באמת את הקצף היציב הזה. אין מצב שאתם שותים פילזנר ואין לה ראש קצף יציב. אם קיבלתם פילזנר עם איזה קצף, נגיד ברוחב אצבע, ולא משנה אצבע של מי, זה לא. אנחנו יודעים שהקצף קולה בתוכו גם מרירות, מעקשות.
שנייה, ולכן... עניין טכני. ה-CO2 שעולה למעלה ויוצר את הקצף, סוחב איתו ארומות, ואז לכן, מה שנוצרנו לו למעלה, יש לו את כל הארומות שה-CO2, כי הקצף בסופו של דבר, זה ברועות CO2 שעטופות בחלבון.
נכון, ולכן חוויית השתייה מהפילזנר, היא הרבה פעמים של בירה הרבה יותר מרה, ממה שהיא באמת... לפי הנתונים היבשים על הדף.
תנסו פעם אחת שאתם מקבלים קוס כזאת, לשתות רק את הקצף. רק, בלי הבירה עצמה. רק לעשות כזה משיכה של הקצף, פתאום תראו מה זה מרירות חזקה נכון. יש לכם בפה.
נכון. ודבר נוסף, באמת, כשאנחנו שותים בירה מקוס גבוהה, מאוד קשה ככה ללגום ממנה בעדינות. אנחנו בדרך כלל, אין לנו ברירה, אנחנו נטה את הראש אחורה, ואז הבירה היא כמו סילון, נכנסת לתוך הפה, והיא לא עוברת ממש את כל חלל הפה, היא ישר מגיעה לסוף. ממש בשלוק אחד, מגיעים לסוף, ואז תחושת המרירות היא הרבה יותר גבוהה. שוב, הרבה יותר ממה שכתוב על הדף.
ועוד דבר, זה עוזר לנו מאוד לכיס, כי אם אנחנו בעלי ברים, אנשים שותים מהר, הם רוצים למלות את הכוס עוד פעם, אז שותים עוד כוס. והמרירות הזאת גורמת בעצם את הרצון לשתות עוד, היא מעוררת את עצמה. בקיצור, הכל כדי שתשתו יותר.
טוב, אבל זה בסוגריים, כי זה לא קשור לאיך אנחנו מבדילים בין הסגנונות בירה.
לגמרי לא.
כי גם מהאלס שותים הרבה, והאלס מוגשת בכוסות...
כוסות של סבא.
בדיוק, כוסות רחבות יותר, הכוסות עם הידית.
אני אגיד לך, הקטע של הכוסות הצרות זה בעיקר כדי לשמור על הבירה.
נכון, כי זו בירה מאוד רגישה ומאוד עדינה, ובאמת נתת את הסיבה הטכנית של העניין, של הבישול. בטעימה עיוורת, שאני תואמת בטעימה עיוורת פילזנר או הלס, הדרך שלי לזהות בין שתי הבירות היא באמת בתחושת פה. ההלס תמיד 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 תרגיש לי יותר עגולה ופחות תוקפנית בפה.
Okay.
הפילזנר תמיד תרגיש לי יותר מחוספסת ויותר קריספית בתוך הפה, וככה אני מיד יודעת להבדיל בין שתי הבירות.
אז אצלי זה בא בסיומת, שאני מסיים את הבירה. אם יש לי סיומת מתקתקה, אני יודע שזה הלס. אם יש לי סיומת מרירה, אני יודע שזה פילזנר.
נכון.
ואז אנחנו פה צריכים להכניס את הסגנון האחרון שלא דיברנו עליו, שזה הפילז. כי בפילז אני עוד יותר מרגיש את זה, ותכף נדבר על זה.
אז אני חושבת שזה הזמן לדבר על הפילז.
אז הפילז זה בעצם הגרסה הגרמנית של הפילזנר, אמרנו רדברגר, 1872, משהו כזה. הרבה יותר, היא נתאמת הרבה יותר מרירה, למרות שמבחינת ה-IBU זה כמעט אותו דבר. Mm-hmm. הסיבה לכך שהבירה היא פחות מתוקה בסוף. זאת אומרת, הסוכר השאריתי שלה, הרמה שלו יותר נמוכה, הבירה יותר יבשה.
יבשה, בדיוק.
אז מה שמרגישים בפה, באמת מרגישים יותר מלט פור, יותר הופ פורוורד מאשר מלט פורוורד, ואז באמת אנחנו מרגישים בירה שהיא חותכת כזאת, בירה שהיא, וואלה, בירה, לא עגולה ומתקתקה ונחמדה.
היא פחות מתחנפת.
פחות מתחנפת. הגרסאות הצפון גרמניות הן מאוד מרירות, וזה משאיר בסוף סיומת ממש מרירה בפה. יש אנשים שפשוט כבר לא מסוגלים לשתות את הבירה הזאת. אז
איזה?
את הפילז הגרמני כפילז. עכשיו עוד דבר, פילז גרמני תמיד תקבלו בבקבוק. הלס מחווית, פילז מבקבוק. וואלה, לא יודע למה.
נכון.
אין לי מושג למה.
ותמיד עם כוס כזאת,
כוס עם רגל, צרה, ארוכה, יפה כזאת.
ויש לה כזה מנג'ט כזה למטה.
יש לה מנג'ט למטה, ולמעלה אולי לפעמים גם משהו זה. היא נחשבת הרבה יותר כזה מפונפנת, הרבה יותר מתייחסים אליה, מאשר ההלס, שהוא הבירה ש... עם הכוסות סבא, הרחבות.
הרחבות, נכון. אני רוצה להגיד, כשאנחנו מדברים עכשיו על נתונים והשוואות וכו', זה באמת ההלס והפילזנר בנתונים, הן מאוד דומות, הן ממש ממש קרובות. זאת אומרת, אנחנו יכולים לראות שאחוז האלכוהול כמעט אותו דבר, אוקיי? כאילו ההבדל המובחן, שוב, אם אתם מקבלים בטעימה עיוורת, רמת המרירות של הפילזנר יותר גבוהה מרמת מרירות של ההלס.
אז בואו נעשה רגע, את אוהבת סיכומים?
רגע, אבל לפני הסיכומים אני רוצה להגיד שפה מגיע האקספורט שאתה הכנסת אותה לפני, כי אתה לא התאפקת. פה עכשיו מגיע האקספורט, אז רק נגיד שהאקספורט, אם אנחנו ניקח את כל הפרמטרים, מרירות, אלכוהול, צבע, אוקיי? אז היא בכל הפרמטרים יותר גבוהה.
טיפה יותר גבוהה, כן. כן. סיכום, פילזר צ'כי, יותר כטיפה בצבע, יותר עם גוף, מרירות חזקה, אבל... פחות נתאמת בסוף, יותר מתקתק, ויש אפשרויות לדיאצטיל, טעם של חמאה, מתקתקות של חמאה.
בגלל
תהליך הייצור והתהליך התסיסה.
בפה, בתחושת הפה, אני תמיד אומרת שהיא הרבה יותר קריספית.
יותר
קריספית,
הרבה יותר קרמית גם, היא הרבה יותר יושבת.
יותר קריספית.
יש לה נוכחות. הלס מול פילז גרמני, פחות או יותר אותו צבע, הפילז הגרמני טיפה יותר בהיר, ההלס יותר מלט פורוורד, יותר תרגישו את הלטת, ובסיומת היא סיומת מתקתקה, יש קצת ארומה או טעם קשוטי, אבל לא מריר.
יותר עגולה בפה.
יותר עגולה בפה. הפילז הגרמני...
הוא פחות מתחנך.
פילז גרמני. בדיוק. פחות מתחנך, מאוד חד, מאוד קר, מאוד אני
כאילו, באת לשתות ולא לשחק משחקים.
באת לשתות ולקבל קשוט וזהו.
לא כמו ההוא שר.
באת לשתות ולקבל את המרירות. זה מה
שאני. לא כמו ההוא שישב ואמר. מה זה? מה זה? זה תגיד, אדוני, סליחה, באת לשתות או באת לשחק משחקים. שלום ולהתראות. בלי שאלות. זה מה יש. זה הכל.
אז עם כל הדיבורים שלנו על הזה, ופה וסגנונות, מה זה בא לשתות בירה?
יאללה, בוא נלך לטייסטינג רום שלנו ונמשיך הלאה.
יאללה, טייסטינג רום.
טוב, אז אנחנו בטייסטינג רום שלנו, והפעם טיפה שונה, במתכונת טיפה שונה. דיברנו הלס, פילס ופילסנר, אז היינו חייבים לשים מולנו הלס, פילס ופילסנר. שלחת אותי להביא אחד מכל אחד, הבאתי 10, לא התאפקתי, סורי.
אבל אתם מבינים מה אני עכשיו צריך לעבור? כמה בירות אני צריך לשתות עכשיו?
לא נורא, נחגוג אחר כך. בכל מקרה, הבירות שעומדות לפנינו כרגע זה ביטבורגר פילס, שפטן הלס ופילסנר אוקוול. פילסנר.
פילסנר.
אוקיי? יאללה, בוא נפתח.
אוקיי, בוא נפתח. מה, פותחים ראשון או שזה לא משנה?
לא משנה, תפתח, תמזגו.
זאת הראשונה. זאת השנייה, וזאת השלישית. יאללה, נתחילה.
אם אנחנו רוצים באמת לתת סימנים ולנסות איכשהו להבדיל בין הסגנונות האלה, שזה ממש קשה להבדיל ביניהם, אז קודם כל אני ממליצה לעשות מה שאני עשיתי לפני הרבה שנים. אני באמת, כשרק התחלתי את דרכי בתחום, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן תרגלתי ותרגלתי ותרגלתי, ולא משנה איפה הייתי, לא שתיתי כלום חוץ מהלס, פילס, הלס, פילס, הלס, פילס.
וביחד.
כל פעם היית הולך, קונה לי שתי כוסות, הלס, פילס, שם לי מולי ככה על השולחן, ואומר לי, עכשיו תגידי, מה הלס, מה פילס, מה הלס, מה פילס.
אני חייב להגיד ש100% מהמקרים צדקת. טוב, יודעת להבחן מה פילס ומה הלס.
שפשפתי את המיומנות שלי. ואז בוא נגיד, אם אנחנו מתחילים ואנחנו רוצים ככה, מסתכלים על הכוסות ורוצים להתחיל באמת להבדיל בין הסגנונות, אז אם אנחנו הולכים לפי הצבע, וואלה, לא פשוט. לא פשוט.
האמת, הן נראות אותו דבר.
הן ממש נראות אותו דבר, וגם לפי הנתונים היבשים, הן בסך הכל יש חפיפה בצבעים, כשאולי הפילז היא טיפונת...
הפילז אמורה להיות יותר בהירה. טיפונת יותר בהירה. פילסנר אמורה להיות הכי קיה מכולן, וההלס באמצע, אבל יש חפיפה, זאת אומרת, בהחלט בדיוק. יכול להיות ששלוש הבירות הן נופלות באזור של שמונה EBC, שזה די תחום החפיפה נכון. בין כל הסגנונות.
נכון, אז אוקיי, אז אנחנו אומרים, אוקיי, נגיד, מבחינת הצבע קשה לנו להגיד, אז בוא נלך לארומה ונתחיל להריח את הבירות. אז אנחנו נעבור את ההלס, פילס ופילסנר. אנחנו מרגישים באלס שבאמת המלט, הלטת הוא בפרונט.
ריחות מתקתקים,
הריח
של הרומה של הקשות.
טיפה יותר ריחות לחם, ריחות מתקתקים של השעורה. זה ממש בולט, זה כאילו מרגישים שזה בקדימה. אם אנחנו מריחים את הפילסנר אורקוול, אז זה באמת...
זה פילסנר אורקוול.
אי אפשר לפספס אותה, זאת היא.
קשוט, צ'כי, מעט דיאצטיל בריח, זה בדיוק הפילסנר.
בוא נגיד, בשלב הזה כבר הבנתי מה האלס ומה הפילסנר אורקוול, אין פספוס, אז כיוון שיש לי רק 3, אז אני יודעת מה הפילס, אבל אם
אני... ששם הרומה של הקשוט היא גם מאוד חזקה, אבל קשוט אחר, קשוט גרמני יותר, מאוד יותר איסבוני מאשר הפרחוני.
נכון, נכון, הוא לא פרחוני, הוא יותר איסבוני. בפילסנר אורקוול אתה מריח גם את המלטיות טיפה, אבל אתה גם לא יכול לפספס את הדיאציטיל ואת ה... זה, אין, אי אפשר לפספס את הדברים האלה, אתה גם מיד מזהה אותה.
אפשר לשתות, אני כבר מת לשתות
יאללה,
אותם.
יאללה, תשתה. וזה באמת השלב הבא, זה השלב של הטעם. אז האלס היא באמת יותר עגולה בפה, יותר מתחנפת על הלשון.
האמת היא, אין קשוטיות באלס.
לתת, זה לא לתת, שאין קשוטיות, אבל...
יש מרירות, כן. אבל אין קשוטיות. זאת אומרת, אין את הטעמים של הקשוט. יש מרירות, הסיומת שלה היא מאוד מתקתקה.
היא נעימה.
מאוד נעימה.
לי היא ממש נעימה, אין לי שום בעיה חצי ליטר כזה, לשתות. באמת בכיף.
אני כבר עם הביטבורגר.
הביטבורגר?
הביטבורגר, וואלה, היא קשוחה. זאת אומרת, היא די חותכת.
היא חתכה לי את הלשון.
היא לא הפילס הכי קשורך שאני מכיר, היא עדיין די יחסית מתחנפת, אבל מרירות, חזקה, סיומת ממש ממש מרירה ומאוד מאוד ארוכה.
כן, והיא תפסה לי ממש את הלשון. היא ממש חתכה לי את החך, ממש הרגשתי את הגזים ואת הזה, כאילו, ממש היא כאילו
הרגישה לי אגרסיבית. בירה של גרמנים שיושבים ושותים בירה, לא משחקים משחקים.
בדיוק, היא ממש ככה, ממש, היא בעלת נוכחות בפה. הפיזנר אורקוול.
היא פיזנר אורקוול. מרירות, מתיקות, דיאצטית. מעט, לא הרבה, לא צריך להגזים, אבל בהחלט אפשר בהחלט להרגיש את ההבדל בין הסיומת של הביטבורגר לסיומת של הפיזנר אורקוול. הפיזנר אורקוול ביטר סוויט כזה, מריר מתוק, היא מעט יותר מתקתקה. עכשיו אם אנחנו מסתכלים על מדדים יבשים, אז בהחלט יכולים לראות שלפי ה-BJCP אנחנו רואים, אז המתיקות השאריתית בפילס הגרמני זה 1.008 עד 1.013, והפילסנר הצ'כי מתחיל איפה שהפילסנר הגרמני נגמר. זאת אומרת, בהחלט הסיומת של הצ'כית היא מעט מתקתקה יותר מהגרמנית.
וגם אם נתייחס לאלכוהול, דרך אגב. הפילסנר אורקוול היא 4.4, אז כמובן שהיא גם בתוך הטווח, זה ברור לנו. האלס גם נמצאת בתוך הטווח, אבל בחלק העליון כבר של האלכוהול. כנה לגבי הביטבורגר, שתיהן נמצאות כבר ברף העליון של האלכוהול. אני אגיד שהניואנסים הם מאוד דקים, ויש פה תואם נוסף ככה שנכנס לחדר תוך כדי, בעילום שם הוא מבקש להישאר, והוא אמר שהבירה שהכי טעימה לו היא הפילס. קודם כל הוא אמר, מה זה? הוא עשה טעימה ראשונה ואמר, מה זה? הכל ניתם אותו דבר. ואז הוא התחיל, אמרנו לו, תתווכד.
והכל בפנטומימה, זאת אומרת, הוא לא רצה להפריע.
הוא לא רצה להפריע. ואז אמרנו לו, סימנו לו, תטעם עוד פעם, ואז הוא טעם עוד פעם, ואמר, אוקיי, הוא דחף את האלס, ואמר, היא ממש משעממת אותי, אני לא מרגיש כלום, ולקח את הביטבורגר ואמר, היא הכי טעימה לי, היא מכיר בנוכחות בפה. אז בול.
בדיוק, כן, בלי לדעת, והוא לא גאון גדול בבירה.
את הפילסנר אורקוול, אמר, היא לא כל כך טעימה, אז אמר, טוב, יש בה, היא כבר פתוחה, והיא מיד תוך שניות מדרדר את הבירה הזאת. אז זה לא כל כך פייר כלפיה. זהו.
אז זהו, אז זה, אז באמת, מה שדיברנו לפני הטייסטינג רום, על ההבדלים, אנחנו יכולים לראות את זה. שוב, זה גם תלוי איזה בירה, יש בירות שההבדלים יותר מובחנים, יש בירות שההבדלים פחות מובחנים, אבל בגדול די, הבירות שטעמנו, השפטן, הפילסנר, ובואי, בינינו, הפילסנר אורקוול זה אותו מותג שהמציא את הפילסנר, השפטן זה אותו מותג שהמציא את ההלס. כמה הם יכולים להיות שונים ממה שאנחנו מדברים? זאת אומרת, אוי ועבור אם זה יקרה.
זה נכון. אז המלצה שלי, אם זה חשוב לכם ואם בא לכם לשחק, תשבו, תשבו. כל הזמן תתאמו אחד ליד השני.
האמת היא, זה לא רק בקטע אם חשוב לכם, זה בקטע אם אתם רוצים לחדד את הטעמים נכון. שלכם. זה המקום לחדד את הטעמים, כי פה אתם יודעים מה אמור לקרות, זה מאוד זה ידוע, ותראו אם אתם מצליחים להבחן אותו, את הטעמים האלה או לא. ברגע שתתחילו להבחן, אתם פתאום ייפול לכם הסימן, תגידו וואלה, ותוכלו להשליך את זה לכל מיני סגנונות אחרים.
אז רק, אז באמת תחשבו מה זה לשפוט סשן שלם של פילס גרמני, שזה באמת אותו סגנון.
זאת הסיבה שאנחנו תמיד מקבלים את זה בתחילת היום.
נכון,
כדי שנהיה חדים.
נכון, אם פה יש ניואנסים דקים, אז שם בכלל זה כמעט משימה בלתי אפשרית. אז זהו, זה היה הטסטינג רום שלנו, היה לי ממש ממש טעים, אין מה להגיד.
אני הולך להמשיך לגמור את הכוסות האלה.
ברור, יש עוד 7 בקבוקים.
נחזור אחר כך, לחיים.
אז חזרנו מהטייסטינג רום שלנו.
בואו ניכנס קצת לטיפים לבישול. אוקיי? Yeah. אז קודם כל, אני חייב להגיד דבר אחד. הלס זאת בירה ערומה. אין מאחורי מה להתחבא.
לא רק הלס.
הלס, פילסנר.
כל הסגנונות, כל הסגנונות האלה.
אין לנו ערימות של קשות. אין לנו ערימות של לטט.
לא פירות, לא ירקות, פירות, לא תבלינים. לא חמיצות,
כלום. זה בירה שצריך לדעת לעשות אותה, וכל פלטה קטנה אתם ישר מקבלים סתירה. ישר רואים את זה. אין איפה להתחבא.
אלה סגנונות הבירה שאני הכי אוהבת לבשל. עשיתי לאגר גרמני, עשיתי צ'כי ועשיתי אמריקאי. ובאמת הניואנסים הם כל כך דקים, גם בהרכב הלטת, רמות המרירות, המש. אנשים אהבו ממש את הבירה, החבית נגמרה, החביות נגמרות בצ'יק, אבל איך אמרו לי? מישהו אמר, יאללה, תפסיקי להיות כזאת מתנסית, לעשות לגרים, תעשי איזה IPA בועט, תעשי איזה זה זה. אז אני מתחברת למה שאתה אומר, הבירות האלה הן ערומות, הן מצריכות באמת ריכוז.
מאתגרות.
לא, מאתגרות, ולא לעגל פינות. אי אפשר לעגל פה פינות, באמת בידו, שאי
כי
אפשר.
כי חשבון הגרעינים הוא מאוד מאוד פשוט. לטת פילסנר, אולי טיפה קרמל בהיר ככה, בשביל לקבל קצת גוף וקצף, וזהו. זהו. שמרים, שמרי לאגר, נקיים, קשוט, אצילי.
בלי יותר מדי.
קשוט גרמני, אציל, נכון. בלי יותר מדי. מה שאומר טטנאנגר, הלר טאוור, מיטלפרו, אלפה אסיד.
לצ'כי סאז.
לצ'כי סאז, כן. IBU בהלס רמות נמוכות יותר, בפילסנרים רמות גבוהות יותר. ואוספו...
אתה רוצה לתת מספר?
IBU...
אנחנו מדברים על 16-24 להלס, לפילסנר... 20, נגיד 25, 48, משהו כזה.
והפילז הגרמני 22-40, אתם רואים, זה פחות או כן. שני הפילזנרים הם פחות
חפיפות.
יותר
אותו, יש חפיפות. חשוב להגיד שבכל הנתונים האלה יש אזורים של חפיפות, זה לא עד פה זה אלס, מפה זה פילזנר. זאת אומרת, הרבה פעמים יש חפיפה בין...
שוב, כמו שאמרנו גם בפרק שדיברנו על קטגוריזציה של בירה, זה מכלול של דברים.
נכון.
זאת אומרת, כדי להבחן את הבירה, להגיד, זה מכלול. כי ה-IBU יכול להיות אותו דבר, אחוז אלכוהול יכול להיות אותו דבר, אבל בסוף תחושת הפה או הסיומת היא קצת שונה.
נכון.
לכן צריך להסתכל על הדברים כמכלול. אבל בואו נחזור למתכון. אז אמרנו, לטת בהיר, קשוט אצילי גרמני, משתמשים באוספות בדרך כלל 60, 15 ו-5 דקות לפני הסוף. הקשוט לארומו בדרך כלל הלרטאו מיטלפרו.
תסביר 60, 15.
60 זה לזמן כל הבישול, 15 זה ב-15 דקות האחרונות לתת טעם של הקשוט, ו-5 דקות זה לתת את הארומה של הקשוט. אין דרי הופ, לא משתמשים בה, לא יודעים את הדבר, לא מכירים את זה.
לא מכירים, נכון.
בבירות האלה. שמרי לאגר נקיים, בלי אסטרים, טמפרטורה תסיסה נמוכה. טמפרטורה תסיסה של הפילסנר הצ'כי עוד יותר נמוכה.
מה זה נמוכה?
נמוכה זה בערך 12 מעלות להלס, 9 מעלות לפילסנר הצ'כי, שבעצם זה מה שמכניס את השמרים טיפה לסטרס, ולכן יש את הטעמי לוואי שמקובלים בפילסנרים הצ'כים.
Okay.
דיברנו על אגוסטינר עם הטעמים המיוחדים של השמרים שלהם, אבל בדרך כלל שוב, אין אסטרים, לא מקובל שיהיו אסטרים. אסטרים זה טעמים של ציפורן או בננה, טעמים כאלה. מבחינת התסיסה של ההלס היא תסיסה מאוד ארוכה יחסית. מתסיסים את הבירה בטמפרטורה של בערך 10 מעלות, משהו כזה, שבועיים, ואז מעבירים אותה כדי שלא יהיה לנו את משקע השקעה השמרים, ומשאירים אותה בטמפרטורה נמוכה יותר, בסביבות מעלה אחת, לעוד משהו כמו 3 שבועות, על השמרים שיש שם.
Okay.
לכן אנחנו חייבים להוציא את השמרים שכבר בתחתית, שלא יעשו לנו אוטוליזה. ההלבשה של הבירה, של ההלס על השמרים, בעצם גורמת לשמרים לאכול לא רק את הסוכרים הפשוטים שבדרך כלל הם אוכלים, אלא גם סוכרים מורכבים יותר, ובזה לייבש את הבירה עוד יותר, ולהוריד את רמת הסוכר השאריתי ממה שבדרך כלל יש. ואז אנחנו מקבלים את הסיומת היבשה הזאת. אם אנחנו רוצים לייצר בירה שהיא עוד יותר בהירה מההלס הרגיל, אנחנו כבר לא יכולים לעשות את זה עם לטת, כי אנחנו משתמשים בהלס בלטת הכי בהיר. אז כבר מתחיל עניין של תוספות אורז וכאלה, שיתנו לבירה, יעשו את הבירה עוד יותר בהירה ועוד יותר קלה לשתייה.
אז יאללה, אז בואו נלך לבירות האמריקאיות.
אז בואו נלך לאמריקאיות ובואו נלך לאינטרנשנל לאגר, מה שנקרא.
יאללה.
אז הבירות האמריקאיות הן בעצם בירות אירופאיות, שהגיעו לאמריקה של אז. אז את השמרים היה להם, אבל את חומרי הגלם היה להם פחות. אז הם התחילו להכניס מה שהיה להם באזור שם.
החומרי גלם הזמינים שהיו באותו אזור שבישלו את הבירה.
נכון. אז הם התחילו להוסיף את מה שהיה להם שם, והבירה קיבלה קצת יותר טוויסט, טיפה שונה מהבירות האירופאיות. ואז הגיעה תקופת היובש. ובתקופת היובש, הרבה מבשלות נסגרו. מי שהחזיק מעמד זה רק המבשלות הגדולות יותר. נגמרה תקופת היובש, חזרו המבשלות לעבוד. שוב, רק המבשלות הגדולות. ואז קרו שני דברים. מצד אחד, הקהל התרגל לשתות משקאות קלים, לא בירות. מצד שני, החברות הגדולות, מה שמעניין אותם יותר זה שורת הרווח. אז התפתח בעצם הסגנון של הבירות האמריקאיות, הלאגרים האמריקאים הקלים יותר, מה שאולי יכול להיכנס לקטגוריה של הליישטביר שדיברת עליה לפני זה. ובעצם אז תפסה הבירה מאוד מאוד כלילה עם הרבה תוספות של אורז והרבה תוספות של טירס, שהן גם יותר זולות והן גם מקלילות את הבירה. ואז נתפס לנו הקטע הזה.
הסטיגמה
הזאת של הבירות האמריקאיות המימיות.
כן.
אז זה הבירות האמריקאיות. אינטרנשיונל לאגר. זה שוב, זה אותו הלס, אותו פילזנר, אותו פילז, שהתחילו לשחק ולהוסיף לו כל מיני תוספות וטיפה, שינו אותו לפה ושינו אותו לשם. כל מקום ומקום שינה אותו בהתאם לטעם של אנשים שאוהבים אותו. אז פה מתחיל הבלגן.
אז השאלה שלי, כשאני מורידה בירה מהמדף, ואני מסתכלת בתווית, אוקיי? וכתוב פילז. על מה אני צריכה להסתכל בעצם?
אם כתוב פילז, את קודם כל יודעת שזה גרמני ולא צ'כי. אם כתוב פילזן או פילזנר, פה זה כבר מתחיל להיות הבלגן. כי בצ'כיה אף אחד לא יכתוב פילזנר, אם זה לא בושל בפילזן.
כן.
יכתבו פרימיום צ'ק לאגר או משהו כזה. במקומות אחרים, נשר כתבו עליה שהיא פילזנר, בסגנון פילזנר. אז פה זה כבר מתחיל עניין של עד כמה אתה סטריקט לגבי לשמור על השם של הבירה. אין מה לעשות, בסגנונות האלה...
אבל אני כן יכולה לראות תוויות שכתוב עליהם הלס, אני כן יכולה לראות תוויות שכתוב עליהם פילז.
נכון, אבל פה שהוא נכנס הקראפט. הקראפט הוא שובר גבולות. את יכולה לראות בירת קראפט שכתוב עליה הלס, היא לא תהיה דומה במילימטר להלס שאת מכירה ממך.
אוקיי, אז אני צריכה להסתכל על שני נתונים. אני צריכה להסתכל מה כתוב על איזה סגנון בירה, נגיד הלס, ואז אני צריכה להסתכל מי המבשלה.
נכון.
אם זו מבשלה מסורתית, אז אני יודעת, גרמנית, אז אני יודעת בדיוק מה אני הולכת לקבל. אם זו מבשלת קראפט, אני אומרת, אוקיי,
זה
מעניין.
זאת היא האינטרפטציה של אותה מבשלה על הסגנון הזה.
בדיוק, בדיוק.
אז זה העניין שלה, אבל זה מחזיר אותנו שוב לפרק של הקטגוריזציה של בירה.
נכון, נכון, אבל זה העולם היום.
נכון.
הבירות האלה, הסגנונות האלה קצת, אני חושבת, נזנחו. כאילו ירדו מהתהילה שלהם, ככה מרגיש לי.
אני לא רוצה, אני לא רוצה...
וזה לא פייר.
נכון, זה לא פייר, ומצד אחד הם קיבלו מאותו סגנון, מאותה משפחה, הם קיבלו את הבירות באמת הלא מוקפדות, שכל מה שמעניין זה שהמחיר יהיה כמה שיותר נמוך, אבל מצד שני, ואז כל האנשים ראו את הבירות האלה, ואמרו, כן, זה הילד ההוא במשפחה, המשפחה לא מי יודע מה. ולמרות שיש חברים אחרים במשפחה, שהם מאוד מאוד מוקפדים.
אבל יש פה עוד עניין, בגלל שהבירות האלה, הן בדרך כלל בירות שהן מאוד רגישות, ומתקלקלות בקלות, והזמן מדף, וכל הסיפור הזה. ברגע שהן מיובאות, כל טלטלות הדרך, האחסון, ההצגה שלהם על המדף, זה עושה להם עוול. ואז אתה שותה בירה, ואתה אומר, מה זה הדבר הזה? לא רוצה. הבירות לאגר, הבירות לא מעניינות, לא טעימות, לא טובות. כאילו, איך אומרים תמיד, השלוש בעשר האלה, וזה לא פייר.
לכל בירה יש מקום, וגם לבירות האלה, כשאני רוצה לחדד את הטעם, או לחילופין, שאני רוצה לשתות בירה בלי לחשוב יותר מדי, ואני יודע שאמרתי שני דברים שהם שני הקצוות של הספקטרום, אבל זאת, אלה הבירות, בשביל זה אני כל כך אוהב אותם.
מצד אחד אתה אומר את זה, ומצד שני, זה כל כך מסובך להכין אותם, שזה כאילו יש פה איזשהו...
בדיוק, ולכן אני אוהב אותם, כי מצד אחד אני יכול ליהנות מהם סתם ככה, ליד המנגל מהבקבוק אפילו, לא מקוס, כן, אני גם שותה מבקבוק לפעמים. מצד שני, כשאני רוצה לחדד את עצמי, אני לוקח את הבירות האלה, ואני יודע שוואלה, יהיה לי פה אתגר. לנסות.
בבישול.
גם בבישול וגם בטעימה.
אוקיי.
יהיה לי אתגר להבין את הניואנסים. אז
תחדדו את החושים שלכם.
אז זה מה שאני הולך לעשות בזמן הקרוב. אנחנו יוצאים לחופשה קצרה. אנחנו נחזור עניין של חודש, חופש ככה. נחזור עם להחזיר חובות שיש לנו. מינכן חלק 2, דיברנו על אלס. אז מקשר אותנו למינכן. אז זהו, אנחנו נתראה בערך עוד קצת יותר מחודש, אחרי שננוח קצת, נאזור כוחות, נאסוף חומרים.
אני אשמח מאוד אם תכתבו לנו על מה אתם רוצים שאנחנו נדבר, אנחנו נשמח לדבר. בתקופה הזאת אנחנו גם יוצאים לשפוט ב-European Beer Star, ונשמח לחזור גם עם חוויות ולספר לכם ולשתף אתכם. כל מה שתרצו. תשאלו.
יש עוד הפתעה קטנה שכשנחזור נספר עליה, שווה לחכות להפתעה הזאת.
אז תודה שהייתם איתנו, אנחנו נהננו, תמיד נהנים לדבר על בירה. נצא לנוח, תוכלו למצוא אותנו ברשתות החברתיות.
בפייסבוק.
שתו באחריות.
ונתראה אחרי החופשה.
אז יאללה ביי.